אני חושב שהפשט הוא מתוך זה שכתוב גחין. למה אתה צריך להתכופף וללחוש? תצעק עליה מלמעלה.
כן,
בסדר. אל תתכופף, דבר. אתה צריך להתכופף רק בגלל שהיא נמוכה. תתכופף, הכוונה היא, מכוח זה שאתה מתכופף, אז אתה גם שומע. אם הכוונה הייתה רק שאתה תדבר, אתה לא צריך להתכופף.
אתה אומר, מה יקרה אם האישה היא גבוהה? למה צריך להיות כתוב ככה?
כתוב, היא תחגוצה, עם אשתך קטנה. עכשיו, יש גם אמרה שאומרת, נכות דרגה ונעשה ויצאתה. תרד מדרגה ותתחתן עם אישה.
בדיוק, ואומרת שם אולי, או בעוד מקום, אומרת הגמרא שלא יישא לעצמו גבוהית או משהו כזה. נכון, יש גם כזה.
עכשיו, אז זה...
נעשה דרגה ונעשה ויצאתה, זה אומרים לכל הרווקים כאן.
תראה, זו נקודה חשובה, בן אדם צריך...
אפשר להגיד את זה היום גם לרווקות, אל תדעי.
צריך להיות, צריך להיות תחומים בבית, האישה תמיד רוצה שיהיו תחומים שיכולה להסתכל למעלה לבעלה. אישה צריכה את זה. זאת אומרת שאי אפשר מצב שהיא מרגישה שבכל דבר היא יותר טובה מבעלה. אם היא אקדמית, בסדר, שהוא יהיה גדול בתורה, שהוא יהיה גדול בחסד. צריך להיות איזשהו תחום, ועדיף כמה תחומים, שהיא מרגישה שיש לה בעל שהיא מסתכל כלפי מעלה אלה. עכשיו, פה הגמרא אומר לנו, תקשיב, אשתך נמוכה, אז תתכופף, תדבר אליה בלחש, ותקשיב, תשמע מה שיש לה לומר. אז רב פאפה שואל את אביי, איך רב יכל לומר לנו, כל הולך בצד אשתו נופל בגיהנם? הרי יש את הממרה, ידוע שכן צריך לדבר עם האישה, לשמוע מה שיש לה לומר. לא קשה, במילי דה אלמה, במילי דה ביתה. אז התשובה הראשונה זה תלוי. אם זה דברים כלליים, אז באמת תנהל את העניינים. אם זה דברים שקשורים לבית, נו, אז היא עקר את הבית, תשמע מה שיש לה לומר. לישנה חינה, וזה מה שאנשים אוהבים לצטט, הבא מילי דשמיא והבא מילי דאלמה. דברים שבין אדם למקום, זה הבעל צריך להוביל. דברים שכל העניינים של העולם הזה, זה האישה צריכה לנהל. זה ידוע, נכון? אתם מכירים את הממרות המפורסמות הזה. שבעלי מוזר, אמרו זה היה הסכם שלי עם אשתי, אנחנו נוצרים 50 שנה, 50 שנה אנחנו באמצע להתווכח מה נחשב מילי דשמיא ומילי דאלמה. כמה כסף נוציא על ההוצאות לשבת? זה מילי דשמיא או מילי דאלמה? זה כסף, אבל זה שבת. איפה נגור? זה מילי דשמיא או מילי דאלמה? זה חינוך של הילדים. זה, 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 בכנסת, זה מילי דשמיא. לא, זה איפה נגור? זה מה שגם כתוב, מספרים גם כן, שהיה ראש אישי שעשה את ההסכם הזה עם המנהל שלו. כל ענייני עולמה זה, אתה תדבר כל ענייני עולמה ואני אטפל. וכל הזמן השאלה היה, מה זה עולמה זה ועולמה? הבחורים צריכים ארוחת בוקר יותר טובה. זו עולמה, זו עולמה בו. בסדר, אז... טוב, אני יכול לומר לכם שהניסיון שלי הוא שבימינו יש הרבה הרבה נשים צדקניות שאילו הבעליהם היו שומעים בקולם, הם היו תמידי חכמים מופלגים. הפסולו בבעלים, ושמעתי את זה גם רבנית אחת. אני אצטט לכם אפילו בשמה, הרבנית של הר שלמה פישר. אז ידוע שהיא מסרה את נפשה עשרות שנים, אולי עוד היום, בעלה לא היה בבית כל השבוע, והיא חלקלה את הבית. אז באיזשהו שלב שאלתי אותה, כשעוד הייתי רווק, אז שאלתי אותה יצא, איך מוצאים אישה, ואם אינה רוצה ללמוד, אז היא אמרה לי, תדע, יש הרבה בנות שמוכנות למסור את נפשם על לימוד תורה. אבל כשהם רואות את הבעל מגיע הביתה ופותח את העיתון, והם רואים את הבעל מבזבז את הזמן לדברים אחרים, אז הם אומרים, רגע, יש לך זמן לדברים אחרים, אז תעזור לי. אני קורסת בהומס. אני מוכנה לקרוס לתורה שלך, אני לא מוכנה לקרוס לעיתון שלך. אני לא מוכנה לקרוס כי אתה מבזבז את הזמן. אם אתה מנצל את הזמן, היא אמרה לי משהו שגם הרבה זמן זה רצה למה לי, שהאישה משקפת את הבעל, אבל שתדעו שהאישה רוצה לשקף תורה, יש המון נשים צדקניות בימינו. ואיך אמר אחד מאנשי המכללות, הוא אמר, האוזניים שלי כבר נופלות מרוב בנות שבאות ומתלוננות, רציתי בן תורה תלמיד חכם והוא לא לומד מילה. הוא אמר, אני כבר לא יכול לסבול לשמוע את התלונה הזו, הן באות אליי אחת אחת. אז אני חושב שבדור שלנו יש מקום לחשוב איך להשליך את הגמרא הזו. כי הנשים דווקא רוצות שהבעל ילמד. טוב, הלאה. אמר רב חיסדא, אנחנו עולים דור, נכון? רב חיסדא היה חמיב של רבא. כל השערים ננעלים חוץ משערי יונה, שנאמר, הנביא אומר בעמוס. כה הראני, והנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענך. אז הגמרא מבינה שענך זה דבר להקות, להרביץ על מי שהיה לו הונאה. אמר רבי אלעזר, הכל נפרא בידי שליח, חוץ מהונאה, שנאמר הוא בידו ענך, הקדוש ברוך הוא בעצמו מחזיק את זה. הקדוש הוא לא נותן את זה לשליח. אומרת הגמרא, אמר רבי אבו...
מה הקשר להונאה?
אני חושב שהגמרא לומדת שהמילה ענך זה כמו הונאה.
טוב, לא מובן, אבל לא מה זה קשור? איפה הלימוד הזה?
אז הגמרא יכולה להבין שהקדוש עומד על חומת ענך, כן? כך כתוב שם.
אין רשי כמו
שם. ניצב על חומת ענך, כן? אז מה?
לא, לא, לא נראה קשור.
אפשר להבין כי ענך זה הדבר שמודד שהחומה היא ישרה, אז מי שלא ישר, מי שעושה הונאה, אפשר להבין ככה, ובידו ענך, זה הפלס הזה, שהיו, איך היו מודדים שהחומה ישרה? היו מורידים חוט, ובסוף החוט היה משקולת, ואז החוט הוא ישר, ומודדים שהחומה ישרה.
הנה, יש פה מוסף
רעשי.
אז זה ענך.
אני אקרא לכם את המוסף רשי. על חומת ענך, על שורה דדינה, וכן פתה ארדונש. ענך לשון ערבי חוט קו המשקולת העופרת, אשר בה יביט בונה החומה לישר הדימוס. אף כאן לשון קו משקולת משפט.
בסדר.
טוב,
יפה. מה רבי אלעזר, כל נפרין בידי שליח חוץ מונה, שנאמר הוא בידו, ביד הקדוש הוא ענך, זה הישרות. אמר רבי אבו ג' אין הפרגות נינל בפני, פרגות זה מין מחיצה לפני הקדוש ברוך הוא, הונאה וגזל ועבודה זרה. הונאה דכתיב ובידו ענך.
מה כמונה אין הפרגות נינל?
מי שיש לו תלונה על כזה דבר, זה נכנס מיד. אין מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא תמיד מסתכל על מה שבן אדם עשה לו בסדר בתחומים האלה, להניש אותו.
זה מה שאנחנו אומרים ביתום ואלמנה.
אז פה אנחנו אומרים
יצעוק יצעק אליי כי
שמוע ישמע. הונאה וגזל ועבדה זרה. הונאה דכתיב ובידו ענך, גזל דכתיב חמאס. הפסוק אומר חמאס ושוד יישמע בם, והקדוש ברוך הוא אומר על פניי תמיד, זה תמיד לפניי. עבודה זרה דכתיב, העם המכעיסין אותי על פניי תמיד. אמר יהודה, לעולם יהיה אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו. בן אדם הזה חייבים לדעת, צריך שיהיה אוכל בבית. לפעמים יש איזשהו יצרה לבן אדם, אשתי לא כל כך מחפשת משרה, אז בסדר, אני לא צריך להישגע, אז יתחיל הלחץ, אז אין לחם מחר. מה היא תאמר, אין לחם נאמר נכון, אבל אין פרנסה. אני את שלי עושה, מה הייתה? אמרנו רב יהודה, לעולם יהיה אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה. בן אדם צריך שהדברים הבסיסיים יהיה לו בבית. בן אדם לא יכול לחשוב שיתנה לו בית עם שלום בית,
כל יחסי בעניינים,
אין לו את הבסיס. שנאמר,
דברים בסיסיים זה לא לחם וחלב, זה הכל יחסי. אדם יהיה אדם זהיר בתוך, בתבואה בתוך ביתו, אני חושב שזה לא, זה משהו יותר כללי פה, זה לאו דווקא שאדם ידאג שיהיה לו עגבניה ולפחון ולחם וחלב, זה
בוא, אני אגדל לך סוד, זה יחסי, נכון, יש אנשים שטוב להם גם אם רק לחם ומים, לא צריך דווקא חלב. ופה אני אגדל לך עוד סוד, על פי רוב, אדם יכול לחיות על הבסיס ואין לו בעיה, כמו ששלמה המלך אומר הרבה פעמים במשלי, טוב ארוחת, טובה ארוחת ירק ואהבה שם. והיסוד כללית הוא קודם כל אם יש אהבה, אז באמת אפשר להסתפק, אבל גם אז יש איזשהו מינימום, ויש אהבה ויש מגמה משותפת ויש תחושה של הערכה. כשהאישה מרגישה שמעריכים אותה, אז היא יכולה להסתפק ומעט מאוד. על פי רוב הצור של האישה שהבעל ירוץ ויקנה לה מיל פרווה ושיקנה לה, יוציא אותה למסעדות וכל זה, נובע מצורך יותר להרגיש שהוא מעריך אותי, לא כל כך הצורך לצאת. יש, נכון, האישה צריכה הפסקה, היא השתגעת בבית עם הילדים והכל, זה דבר אחד, אבל הצורך שהוא ישקיע בה מבחינה כלכלית על פי רוב נובע מצורך להרגיש שהוא מחשיב אותי. זה גם מה שחזל לימדו אותנו על עונה, שלמה הבעל צריך בן אדם שבבית כל לילה, כל לילה הוא צריך להיות עם אשתו. מה, יש אדם לא נורמלי שכל לילה צריך להיות עם אשתו, יש אישה שכל לילה צריכה שבעלה יהיה איתה, אלא אם הוא מגיע הביתה בארבע אחר צהריים, והוא מבלה עכשיו 8 שעות מול הטלוויזיה, אז הוא אומר, מה, אתה לא הבנתי, לא הבנתי, אתה בבית כל לילה, 8 שעות אתה שורף כל לילה, יכול להיות ששמונה שעות אתה בבית ואתה לא מבלה איתי? זה העניין, כדי שהיא תרגיש שהיא מאוד מאוד חשובה בפניו, שהוא מאוד מעריך אותה, אז באורח חיים כזה הוא צריך כל לילה להראות לה, ופחות מזה זה צער לאישה. אדם שהוא לא בבית, רק בבית פעם בשבוע, אז מספיק לה פעם בשבוע. זה הכל פונקציה של האם הוא אוהב אותי או לא אוהב אותי, האם הוא מעריך אותי או לא מעריך אותי. אז התבועה זה הדבר הבסיסי. כמה בסיס צריך, על פי רוב זה נובע מכמה בן אדם מרגיש שמעריכים אותו, שאוהבים אותו.
מסכים ומסתיים.
אומר את הגמרא.
עוד דברים פשוטים.
לא.
זה דברים מאוד כלליים ומאוד סובייקטיביים, זה לא בדיוק ככה. בסדר. ברמת העיקרון, מבחינה עקרונית, תיאורטית, אני מסכים. לא רק תיאורטית, כאילו, מבחינה, אבל זה פונקציה של איפה אדם נמצא. ביחס להשקפה האידיאליסטית הזאת, זה א', וגם הרגלים שאדם מביא איתו.
כן, אבל הרגלים יכולים להשתנות.
ברור, כל דבר יכול להשתנות, אבל... יכול גם 10 שנים מה שזה משתנה, זה לא, מה זה יכול להשתנות? אני מדבר, אידיאליסטית אתה צודק, נכון. בפועל, בחיים, ממש, זה מתקדם, זה יכול להתקדם, לזוז, אבל זה גם, יש נוכחות גם למה שאני אומר, בוא נגיד.
מסכים, 100%.
אוקיי.
אומרת הגמרא, אז אמר ויהודה, לעולם יהיה אדם זהיר בתבועה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא על עסקי תבועה, שנאמר, השם גבולך שלום, חלב חיתים יסביח. זה הולך יד ביד. כשיש את החיתים, אז יש גבולך שלום. אמר הפאפא, היינו דמריין, כמישלם שרי מקדה, נקיש ועתי, תיגרה בביתה. כשנגמר השרי מהקד, אז כבר דופק המריבה בבית. נגמר האוכל, אז המריבה דופקת כבר בפתח. ואמר חין נבר פאפה, לעולם יהיה אדם זהיר בתבועה, בתוך ביתו שלא נקרא ישראל דלים, אלא על עסקי תבועה, שנאמר, והיה עם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו וכתיב, ויחנו עליהם וישחיתו תבעו לארץ, עוד ברכה עזה, ולא ישירו מחיה בישראל וסב שור וחמור. וכתיב, וידע לישראל מאוד מפני מדיין. אז רואים שזה מה שגרם להם להיות דלים.
באמת איפה שקידון שם חובד את החיטים, זה מקום הרי לא שייך לחיטים, זה בגד.
יפה.
וגם לפי מה שלמדתי, פשוט עם הרב עוזי ביננפלד, אומר שזה זה גם תקופה. אתמול אמרו לנו אבותינו, סיפרו לנו, אז כנראה זה בפסח. הוא עושה את זה כשהחיטה עוד ירוקה בכלל. היה לנו מצב על הפנים.
יפה. תמר וחלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו. בכבוד אשתו. לעולם יהי אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר הוא לאברהם מתי בעבורה. אפילו צדיק כמו אברהם, מתי הוא זכה שיהיה לו טוב? בעבורה. והיינו דם עלו רבה לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כי היחידתי תתו, תכבדו אותם כדי שתתעשרו. אז תנו כבוד, תנו כבוד לאישה. אוקיי. כנען, הטעם. יש לנו משנה, ומהמשנה הזו אנחנו נגיע לתנרו של חנאי, ומסוף זה נגיע, מסוף הסיפור, לסיפור של הונאה. נחזור לסוגיה של הונאה, שרבי אליעזר, בגלל שהוא סבל מהונאה, זה הקדוש הוא קיבל את תפילתו, כמו שדיברנו עכשיו, שאין שערי הונאה ננעלים. אז יש לנו מושג בתורה שתנור. ישנו מושג בתורה של כלי חרס. כלי חרס כללית, כשתומה נכנס לאווירו, הוא תמה. כשמאכלים נכנסים לאווירו, הם מקבלים תומה. עכשיו, כללית אנחנו אומרים, דבר שמחובר לקרקע כבר לא מקבל תומה. יש דין מיוחד בתורה שתנור, שאתה עושה כלי חרס, מחבר אותו לקרקע, אז למרות שהוא מחובר לקרקע, אז הוא מקבל תומה. מה זה תנור? תנור זה כמו פירמידה עגולה. היה להם 3 סוגי תנורים, תנור קירה עם קופח, התנור היה עשוי כמו פירמידה, מחובר לאדמה, אש גדולה מלמטה, ואז זה נהיה צר למעלה, ויש מקום לשים קדרה אחת מלמעלה, או מבפנים היו מדביקים את הלפות, את הפיתות, והם היו נאפים. עכשיו, תנור שנהיה תמה, כתוב יוטץ, צריך לשבור אותו. איך שוברים אותו? אז שוברים אותו, ואז יש לי שני חתיכות, אחת גדולה ואחת קטנה. הגדולה אני שובר לשתיים, ואז שברתי את התנור. זהו, תנור שבור. נכון? כי אילו נשאר לי רק גדולה, אני אוריד את הראש לפירמידה, אז נשאר לי עדיין רוב הפירמידה, נשאר לי עדיין תנור. תמיד אני אומר שהחצי היותר גדול, אני עדיין יכול להשתמש כתנור. ממילא, אז אנחנו רואים, צריך לשבור אותו לשלוש חתיכות. עכשיו, מה קורה אם אני לוקח את החתיכות האלה, ואני רוצה לעטוף אותן בטיט, עכשיו אני בונה את הפאזל חזרה, מעוטף בטיט, ומשתמש את זה כתנור, אז כתוב שאז זה חוזר לתומה. זה חוזר. מה קורה אם אני רוצה להתחכם? אז מה אני אעשה? אני אקח שלושת חלקי הפירמידה, אשים חול ביניהם. אז אני לא מצרף את זה בדיוק איך שזה היה קודם. אני לוקח שלב תחתון, שם חול, שלב הבא, שם חול, שלב הבא. אז לא חיברתי את הפאזל. הפאזל עדיין נפרד. עכשיו אני שם טיט מסביב. מה הדין של התנור הזה? עכשיו, יש לנו דבר שקוראים לו אכנאי. אכנאי זה סוג נחש. נחש כללית מסתובב, 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 בסוף הוא שם את זנב שלו לתוך הפה, יש לה עיגול כמו עיגול שיורד למטה, רחב מלמטה, ואז הוא נהיה יותר צר עד הלמעלה. אז התנור הזה, נתנו לו את השם תנור של אכנאי. התנור הזה, שהוא מסובב ככה, עיגול, חול עיגול, חול עיגול, כן? אז קראו לזה תנור של אכנאי, כמו הנחש הזה שמסביב. יש בירושלמי, יש גרסה שזה חכנאי, שהוא היה בעל התנור. עכשיו, אנחנו מדברים על הדור של רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר בן הורקנוס, כשהיה בן 25 או 28, הוא עדיין לא ידע לקרוא כלום, לא ידע קריאת שמע, לא ידע ברכת המזון. הוא עזב את אבא שלו, הורקנוס העשיר, בא לירושלים, למד אצל רבי יוחנן בן זכאי. והוא התגורר אצל רבי יהושע בן חנניה. כל דבר שהוא שמע מרבי יוחנן בן זכאי היה זוכר ורושם, והיה בורס סוד שאינו מאבד טיפה. כל מה שהוא קלט מרבי יוחנן בן זכאי, קלט. רבי יוחנן בן זכאי היה תלמיד של שמאי ושל הלל. עכשיו, רבי אליעזר בן הורקנוס, שלמד אצל רבי יוחנן בן זכאי, עכשיו יהיה במחלוקת הזו מול החבר שלו, רבי יהושע בן חנניה. במדרשים אנחנו רואים שאותם, אותו סיפור, שהוא הגיע.
זה כבר כשרבן גמליאל נשיא, לא?
רגע, לאט לאט. אנחנו רואים במדרשים שיש הקבלה, כמו הסיפורים שמאי והלל עם הגרים, יש סיפורים כמעט זהים עם רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי אליעזר למד ברבי יוחנן בן זכאי וקיבל ממנו את הדרך שהיא שמאי. תזכרו שבין שמאי להלל היו בסך הכל ארבעה מחלוקות. בין בית שמאי לבית הלל היו המון. שמאי והלל סך הכל ארבע. אז רבי יוחנן בן זכאי היה תלמיד גם של שמאי וגם של הלל. אבל לא היה תלמיד הקטן של הלל, שכשהלל הלך למות, הוא אמר, כולם פה, אמרו לו כן, הוא אמר, איפה הקטן? אמרו, מה צריך אותו? הוא אמר, צריך אותו, הוא עוד יהיה נשיא. ובאמת רבי יוחנן בן זכאי נהיה נשיא. הוא היה תלמיד הקטן של הלל, אבל הוא נהיה נשיא. רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא למד אצל רבי יוחנן בן זכאי, וגם רבי יהושע בן חנניה למד אצלו. הם היו רבותיו של רבי עקיבא.
תלמיד חבר של רבי יהושע בן חנניה. שני תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי.
כן. עכשיו, אנחנו מדברים על הדור של חורבן הבית. אנחנו מדברים על הדור של בית שמאי ובית הלל. אנחנו מדברים על הדור של מרד בר כוכבא, פלוס מינוס. אומרת הגמרא, צנן התם. יש לנו את המשנה שם, יש לנו מצב ש... הבית נחרב, ישנו נשיא צעיר, הוא רבן גמליאל. הנשיא הצעיר הזה, כבר יש לו מחלוקות עם רבי יהושע, הלוך ושוב, הלוך ושוב, והוא בעצם יש לו מסורת חזקה, תלמיד חכם, צדיק אדיר, רבן גמליאל הנשיא הצעיר. יש לנו זקנים, רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי אליעזר הוא תלמיד חכם מופלג. ממש, טוב, אנחנו עוד נראה בסיפור. אומרת המשנה, וגם ביהושע, חתכו חוליות, אם אדם חתך את התנור הזה לחתיכות, ונתן חול בין חוליה לחוליה, ואנחנו הסברנו למה, כי הוא לא רוצה לצרף את זה חזרה כמו פאזל, כי אז כולם מסכימים שזה חוזר לטומאה. רבי אליעזר מתאר, רבי אליעזר אומר, אז הוא פתר את הבעיה, הוא כבר לא צירף את התנור מחדש, ממילא התנור טהור. וחכמים מתאמים, חכמים אומרים, זה... זה כן חוזר לטומאה. וזהו תנור של אכנאי. אומרת הגמרא, מה אכנאי? אמר רב יהודה אמר שמואל, שהקיפו דברים כאח נזו וטימאו. סיבבו את התנור הזה וטימאוהו. תנא באותו היום השיב רב אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. קודם רב אליעזר הביא להם את כל ההוכחות מכל הש"ס, הביא עוד הוכחה ועוד הוכחה ועוד הוכחה, לא קיבלו. כל החכמים חולקים עליו. אבל הוא זקן החבורה. יש לנו את רבי אליעזר ורבי יהושע, הם הזקנים המופלגים. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר העץ חרוב ממקומו, מאמה, ואמרי לה 400 אמה. אמרו לו, אין מבין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מבין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. גר בהם רב יהושע. תזכרו, רב יהושע הוא תלמיד חכם, הוא תלמיד, כאילו, הוא החבר של רבי אליעזר. אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מוטין ועומדים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. אנחנו נראה בסוף הסיפור
שהם
ברחו, ואנחנו אומרים כלל היום הלכה לא כמו רבי אליעזר בכל מקום. רבי אליעזר שמותי, הוא תפס את הצד של שמאי שברבן יוחנן בן זכאי, ובכל השעס אין הלכה כמותו. הוא התנא הראשון שמופיע בשעס, והוא תנא שמופיע בין הכי הרבה בשעס.
מה זה הראשון?
התנא הראשון בשעס, ממתי קוראים שמה בערבין? עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר, הוא התנא הראשון שמופיע בשעס. ובכל זאת אין הלכה כמותו, כלל. רבי אליעזר שמותי, אין הלכה כמותו. יצא בת קול ואמרה, מה אתם מתווכחים עם רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום?
עתיד לבוא אותי הלכה כבית שמאי.
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים מי. מהי לא בשמיים מי? אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים נעתות. אנחנו כאן פוסקים. אשכחי רבי נתן לאליהו. אמר להם, היה ודקות שבריחו בה אישה איתה. הרי הקדוש ברוך הוא ציבת כל, מה הוא עושה באותה שעה? אמר לקחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. עכשיו פה יש מחלוקת מעניין של רמב"ם מתוספות. יש לנו רבי יהושע שאומר לא משגיחים בבת קול. יש לנו בת קול שיצאה ואמרה הלכה כבית הלל, וקיבלו את זה, הלכה כבית הלל. אז כן משגיחים בבת קול או לא משגיחים בבת קול?
זה פוסקים כבית הלל.
שאלה טובה.
לא בגלל זה פוסקים בבית הלל, לא, הגמרא מביאתם, בגלל שהם היו עלובים